אנחנו עסקנו בעבר, בהתחלה של הסדרה הזאת, בקשר בין המציאות המעשית של הגאולה לבין התוכן הרוחני של הגאולה. למעשה אנחנו עוסקים בזה לאורך כל הסדרה, אבל עסקנו בזה קצת מתוך הדברים של מרן הרב יעקוק והרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה. צריכים לחזור ולהזכיר את הדברים. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להביא גאולה, הקדוש ברוך הוא כמובן יודע מה הוא עושה. ואם כן, התוכנית האלוקית היא הקובעת. התוכנית האלוקית הזאת בדרך כלל לא גלויה לנו. יותר מזה, הרבה פעמים התוכנית האלוקית מתחילה בצד המעשי דווקא. בצד החיצוני. דוגמה שרבנו, הרב צבי יהודה זצ"ל, תמיד היה מביא, שכשעם ישראל עומד לצאת ממצרים, הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח את הגאולה, יותר מזה, הקדוש ברוך הוא הולך לבנות, להקים את עם ישראל. עם ישראל הוא עם כשהוא יוצא ממצרים. מי הראשון שמכריז שיש עם ישראל? פרעה. החיצוני שבחיצוני. פרעה כבר מרגיש שיש עם ישראל. עם ישראל עוד לא מכירים בזה. הקדוש ברוך הוא עוד לא מכריז על זה בגלוי. אחר כך הוא אומר למשה רבנו, לך תאמר לפרעה, שלח את עמי. אבל קודם כל פרעה אומר לעמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. הוא כבר מרגיש בשטח את המהפך, את השינוי, את מה שקורה. קודם יש מציאות מעשית. רק אחרי המציאות המעשית, הדברים הרוחניים הולכים ומתגלים. זו תופעה כללית שיש בה הרבה מאוד גוונים. יש לפעמים דברים שיש תוכן רוחני שמקדים, ויש דברים שהתוכן הרוחני מאחר מאוד. אנחנו הולכים לדבר היום על נקודה מסוימת של קשר בין המציאות המעשית והמציאות הרוחנית. אנחנו נתחיל את הדברים מדברים כלליים שכתב רבנו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה כבר לפני הרבה שנים. זה מאמר בשם התורה והגאולה, שהוא מבאר באמת את הקשר היסודי בין גאולת עם ישראל לבין התוכן הרוחני של התורה. שלא יבואו ויגידו, כפי שהיו ציונים שנקראו חילוניים, שטענו, מה זה גאולת ישראל? אנחנו נחזור, נהיה עם ככל העמים, נקים מדינה מבחינה טכנית, זה הכל. והיו אפילו כאלה שטענו, ותוך כדי כך אנחנו נזרוק את כל התורה, ואנחנו לא צריכים תורה, התורה זה דבר מיושן, אנחנו צריכים דווקא להתחדש. והיו שטענו יותר מזה שהתורה כולה היא גלותית. טוב, לא ניכנס לכל הפילוסופיות האלה וכל התיאוריות האלה שכבר עבד עליהם הכלח פחות או יותר. אבל כבר בשנת תש"ה, אחרי מלחמת העולם השנייה ו... על סף השנים הקריטיות, שנות המאבק של הקמת מדינת ישראל, רבנו צבי יהודה כתב את המאמר היסודי הזה, התורה והגאולה, הקשר הרוחני העקרוני שביניהם. ובמאמר הזה, מהמאמר הזה אני הבאתי לכם פה פסקה מאוד ארוכה שהיא מדברת באופן ישיר על הציונות, כי רבנו במאמר הזה עוקב אחרי כל מיני תנועות משיחיות וניסיונות של גאולה שהיו במשך הדורות בעם ישראל, במשך ההיסטוריה. ואז הוא מגיע לציונות. ואחרי שהוא מדבר על הציונות באופן עקרוני, הוא כותב את הדברים שיש לכם בדף לפניכם. אישורה האלוקי של הציונות. כלומר, מעבר להערכה שלנו, להתייחסות שלנו לציונות באופן מהותי, כשאנחנו מנתחים אותה לעומק ומבינים שאין כאן באמת תנועה חילונית, אף על פי שיש לה גילויים מסוימים שהם חילוניים ואפילו אנטי דתיים, אבל יש לנו גם במציאות אישור אלוקי. מה זה אישור? כמו שמישהו שם חותמת, כן, החתים, הנה, אני מאשר שהדבר הזה נכון. הקדוש ברוך הוא מאשר לנו את היחס האמיתי לציונות. אישורה האלוקי של הציונות במהלך חיי נצח ישראל, איפה רואים אותו? הוא מתגלה בחותם אמיתת אמונת ההשכחה העליונה המיוחדת לו. כלומר, יש כאן השכחה אלוקית מיוחדת שאין כדוגמתה אפילו בהיסטוריה של עם ישראל, קל וחומר, קל וחומר בהיסטוריה של אומות העולם שאין דברים כאלה. בסיפור כבוד אל ואגדת מעשה ידיו, תראו, פשוט תפקחו עיניים, תראו מה הקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל בהמשך לתנועה הציונית, בהתפתחות התנועה הציונית. אז הוא מתחיל קודם כל בכלל. בזאת המידה הגדולה והכוללת מאין כמוה מיום גלותנו מעל אדמתנו, של קיבוץ גלויותינו ולקטם לאחד אחד אל מקומנו, ושל יישוב ארצנו ופיתוח ברכתה לנו. קודם כל, זה מתאים לגמרא במסכת סנהדרין, שאומרת אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר ואתם הרי ישראל, אנפכם תיתנו ופריכם תיסו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. עם ישראל בא לארץ ישראל ומפתח את החקלאות בארץ ישראל. המאמר הזה נכתב לפני קום המדינה. כבר יש קיבוץ גלויות מדהים, וכבר יש פיתוח חקלאי מדהים. כל מי שמשווה ורואה את הפרטים, מה היה קודם, מה היה במשך 2,000 שנה קודם, יכול לראות את השינוי המהותי שיש. לא לדבר על המצב שכן, שרואים אותו רק 3 שנים אחר כך עם קום המדינה, של קיבוץ גלויות שבאמת מדהים, שגלויות שלמות מתחסלות ועולות לארץ ישראל מכל קצות העולם, ומקימים יישובים חקלאיים, מעבר גם יישובים עירוניים, אבל יישובים חקלאיים ברחבי ארץ ישראל, גם במקומות שהיו מדבר שממה קודם. זה התחיל בקטן, כבר לפני שהמאמר הזה נכתב. אז זה קודם כל באופן כללי. איש לאיש יביע אומר ועץ לעץ יחווה דעת. וזה כמובן מתאים, כותב רבנו, לדברי התורה, מתפרש היא בזה בבירור מוחלט בתורת השם התמימה, בדברי חז"ל, בתורה שבעל פה, כמו שהוא מתקיים במוראות הדין. הדין, הם ידעו כבר את העניין השואה, את העניין הנוראי של עקירת עם ישראל מהגלות בצורה נוראה בארצות אירופה ויותר מזה, גם במפלאות זוועות היסורים הכלליים והפרטיים, הגופניים והנפשיים, החומריים והרוחניים, המקיפים את האומה כולה, שאין כמוהם מיות היות ישראל לגוי ומיום ברוא אלוקים אדם על הארץ. לא הייתה זוועה כזאת. עכשיו, הוא הולך ומפרט. זה הכלל. הכלל הגדול, הברור של גאולה הוא בקיבוץ גלויות, בבניין ויישוב ארץ ישראל, עד לפירות החקלאים שאנחנו רואים אותם. אבל עכשיו הולך רבנו ומונה סדרה של דברים אחד אחרי השני, כשלכל אחד מהם הוא מקדים את הביטוי לא לחינם. זה עיקרון רוחני. מה, אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא סתם עושה דברים? למה הקדוש ברוך הוא עשה דבר כזה בהיסטוריה? זה לא לחינם. זה לא, כן, אנשים אומרים, טוב, הקדוש ברוך הוא עשה לנו טובה, נתן לנו קצת לנוח, אחר כך נמשיך הלאה בגלות כמו שהיה. הקדוש ברוך הוא לא עושה דברים סתם. הוא לא עושה דברים לחינם. לכן, לא לחינם מכנס הקדוש ברוך הוא מלך העולם את נדחי ישראל אל ארצם. מביא בני בחוניו זרע קודש לבנות אותה ולהיבנות בה בטהרתה ובקדושתה. דבר ראשון. דבר שני, לא לחינם הוא מחיה על ידם, על ידי עם ישראל, את שיממותיה של הארץ ומקומם איתם את חורבותיה, כי דברו מאז מקדם על ידי נביאיו הנאמנים. אז אנחנו בהמשך נעבור על הרשימה הזאת של לא לחינם, וכשרואים אותה בכל היקפה באמת מתחילים לראות משהו, אבל אני רוצה היום להתעכב על הלא לחינם השלישי פה. כן, אולי נזכיר גם את עוד שניים בהמשך, רק שכדי לקבל את האווירה, תדלגו רגע, לא לחינם הוא מהעדי מלכין ומהקי מלכין. זה פסוק בדניאל, שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא מסלק מלכים ומקים מלכים. כדי להכין את דרך הבניין והתחייה, יישוב הירושה, את המסילה לשער פתאום, כן, האימפריה הטורקית האוטומנית, שהייתה קיימת מאות שנים, ומחכים, מחכים, מחכים, מתי תיפול, מתי נופלת, בדיוק על ידי האנגלים שהבטיחו בהצהרת בלפור לעזור להקים מדינה יהודית. כן? סתם, במקרה זה קרה. וככה כל מיני דברים של פוליטיקה בינלאומית, כן, או ניקח דוגמה אחרת, בדיוק שצריך להצביע באום על הקמת המדינה היהודית, גם אמריקה וגם רוסיה, שהם היריבים אז הכי גדולים, יש מלחמה ביניהם. מלחמה קרה, אבל מלחמה. שניהם מצביעים בעד. למה? כל אחד יש לו את החשבונות שלו. כן. אז כל הדברים האלה הם שייכים ללא לחינם. כל המהלך ההיסטורי. אבל הדבר השלישי, מה שדילגתי, שנחזור אליו עכשיו, אחרי קיבוץ גלויות, אחרי בניין הארץ, כותב רבנו, לא לחינם הוא, הקדוש ברוך הוא, מלך העולם, שולח דברו בישראל בחפץ החיים לטהרת הדיבור, ועצב פועלו בפנים ובחוץ לתחיית לשון קודשו עם החזרה אל הארץ. הוא מחבר פה יחד שני דברים, שניהם קשורים מאוד, כפי שנבין עוד מעט, והוא מתחיל דווקא בחפץ חיים. הקדוש ברוך הוא שולח דברו בישראל. כן? הוא מדבר כאן כמובן על מי שהיה מנהיג עם ישראל בדור לפני השואה, רבנו ישראל מאיר הכהן, שחיבר את ספר חפץ חיים וספר משנה ברורה שכולם משתמשים בו. אני חשבתי כשבאתי לתת את השיעור, יום הפטירה של החפץ חיים הוא עוד מעט, כ"ד אלול. אז לזכרו מתאים מאוד לתת את השיעור בימים האלה, היה אולי יותר מתאים בשבוע הבא, אבל אנחנו, יש סיבות להקדים את השיעור הזה. מהי השליחות האלוקית של החפץ חיים? אז לזה בואו נראה גם דברי רבנו הרב צבי יהודה יותר באריכות בדף השני שיש לכם. זה דף ממאמר מאוד מיוחד של רבנו שאני לא יודע אם יש הרבה שמכירים אותו. זה מאמר בשם חיי שעה וחיי עולם שרבנו עובר בו. זה אולי המאמר הכי ארוך שיש בספר לנתיבות ישראל, הוא עובר בו על כל ההיסטוריה של עם ישראל. מתוך מבט מיוחד, המאמר הזה נכתב בתוך מלחמת העולם השנייה, תוך כדי השואה. הוא מאמר מאוד עמוק, מאוד קשה, ואנחנו ננסה ללמוד פה כמה שורות של המאמר, שכשהוא מדבר לקראת סוף המאמר על תהליך הגאולה של ימינו, כן, או תראו פה לקראת סוף השורה השנייה בצילום, באמצע השורה השנייה כבר כתוב, מתחילים להישמע מבית ומבחוץ צלצלי המדינה הישראלית. אז אנחנו מדברים עוד הרבה לפני קום המדינה. כותב רבנו, יחד עם מהלך ההתייצבות של הגוי האחד בארץ, של עם השם בבית חייו, כלומר, ביחד עם מה שלמדנו, שעם ישראל מגיע לארץ ישראל, יש קיבוץ גלויות, יהודים חוזרים לארץ ישראל, בונים את ארץ ישראל, בונים יישובים, מתחילים לעבוד את האדמה, וכמובן מסביב לזה תעשייה ובניין וכל מיני דברים. יחד עם זה, הולך ונפתח פה קודשו ומילול רוחו. כלומר, יש מצב כזה, תארו לעצמכם, שבן אדם חס וחלילה עבר איזו מחלה והוא אילם, הוא לא יכול לדבר. ופתאום מתרחש איזשהו תהליך והוא פותח את הפה ומתחיל לדבר. ולאט לאט בקשיים ויותר ויותר, והוא הולך ומתגלה כאדם שמדבר. הדיבור של בן אדם מהווה יסוד בחיים שלו. כשרבנו היה מביא תמיד את דברי רש"י בתחילת בראשית, כן, יש בתרגום, והיא אדם לנפש חיה, התרגום מתרגם, כמו שאמרת, הנפש חיה רוח ממללה, רוח מדברת. האדם בלשון הראשונים נקרא מדבר. זה ההגדרה, יש דומם, צומח, חי, מדבר. מדבר זה אדם. וגם רש"י מביא את זה שהנפש המיוחדת של האדם מתגלה בזה שהוא מדבר. שם רש"י בפרשת בראשית על יצירת האדם. וכאן כותב רבנו שכשעם ישראל חוזר לארצו, הולך ונפתח הפה שלו. יש במקורות תורניים שדורשים את המילה פסח, זמן הלידה של עם ישראל, פסח, הפה מתחיל לדבר, מתחיל לשוחח. הוא מביא פה כמה פסוקים, נדלג פה את הפסוקים עד למקום שיש פה מראה מקום 223, הולך ומתבטל ומתשטש בלבול האלם הגלותי. קודם הוא היה אילם, הולך וחזק כוח דיבורו העצמי של ישראל, ומופיעה צורת ביטויו הציבורית המיוחדת בהוד כבודה. מה זאת אומרת? קם ויהי הפלא האלוקי של דחיית לשון קודשו בדיבור הממשי ובשימוש החיים הציבוריים. צריך להבין, מרן הרב קוק זצ"ל כותב שכל שפה, כל לשון, מהווה ביטוי של העצמיות של אותו העם. וכבר כותבים הראשונים שהשפה העברית היא לשון הקודש. לא רק לשון הקודש, אלא למעשה השפה שהקדוש ברוך הוא ברא בו את העולם. המלאכים מדברים בעברית, אדם הראשון דיבר בעברית. יש על זה בעריכות כבר מתקופת יש כבר בחז"ל במקצת, אחר כך רבנו סעדיה גאון, עוד מהראשונים כותבים על זה. רבי יהודה הלוי כידוע בספר הכוזרי מעריך בערך של הלשון העברית, והוא גם כותב שהעברית יורדת ומתקלקלת, נחלשת, יחד עם החולשה של עם ישראל בגלות. העברית היא לא בשימוש, ממילא העושר של השפה, היכולת של השפה, הולכת ונאבדת, ועם ישראל פחות ופחות מדבר בעברית. וזה חלק מהתהליך הגלותי שרבנו קורא לו האלם הגלותי. יש פה בעיה, אנחנו לא מדברים בשפה שלנו. אנחנו לא מבטאים באמת את עצמנו. אנחנו באים לידי ביטוי בשפות זרות. גם שפות שהיו מאוד חביבות על עם ישראל, היידיש, הלדינו, הן ביסודן שפות זרות. כן, היידיש בנוי ברובו בגרמנית, הלדינו מתוך הספרדית, יש, היו מקומות שדיברו במשהו שבאותה מידה קרובה לערבית, נכון? הכניסו ביטויים יהודיים בפנים כדי שיהיה בכל זאת איזשהו ביטוי יהודי, אבל אלה לא השפה שלנו. לכן עם ישראל מוגבל בדיבורו. נכפה עליו בגלל ירידת הגלות, נכפה עליו מידה מסוימת של חוסר דיבור. חוסר דיבור אמיתי, חוסר דיבור טבעי, חוסר דיבור מקורי. ויותר מהכל חוסר דיבור ציבורי. כי זה החיסרון הוא בדיבור של העם. אין באמת גילוי של העם. עם ישראל בגלות לא מופיע בתור עם, הוא מופיע בתור יחידים. הוא מופיע בתור בודדים. זה חלק גדול מהקלקול של הגלות. אנחנו לא יכולים לדבר. הצילו. מה קורה אם נפגשים שני יהודים? איפה ייפגשו שני יהודים? לדוגמה, בארץ ישראל. יבואו שני יהודים יחד בארץ ישראל, לארץ ישראל, זה דיבר בבית יידיש, זה דיבר בבית לדינו, מה הם יעשו? איך הם יתקשרו? יש רק פתרון אחד, לדבר בעברית. אבל מגמגמים בעברית, לא יודעים לדבר. זאת בעיה, אין מילים. אין הרגל בשפה, אפילו בדברים שיש מילים. בסדר, אז היהודי התפלל 3 פעמים ביום בתפילה בעברית, אבל הוא לא באמת ידע להשתמש בעברית. זה פשוט עולה מגומגם. אני זוכר את עצמי בתור ילד בחוץ לארץ, ותבינו מה זה גמגום. אנחנו, ברוך השם, למדתי בבית ספר מעולה, שאת לימודי קודש למדנו בעברית. היינו יושבים בכיתה, שומעים את המורה, מדבר בעברית. ואף על פי כן, אני זוכר ששבת אחת ניגש אליי איזשהו יהודית שבא מארץ ישראל, ושואל אותי בעברית, עמדתי ליד בית הכנסת, מתי תפילת מנחה? הייתי צריך להגיד לו, לא זוכר, 4:45. לא ידעתי להגיד 4:45, לא זוכרתי את המילים. מה, אתה בכיתה, אתה אומר 4:45? אתה בכיתה אולי אומר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ניסיתי לחשוב, בסוף הצלחתי לגמגם, להגיד לו 15 דקות לפני השעה 17:00. הצלחתי, יופי. לך תנהל ככה שיחה. כל מילה אתה צריך לחשוב, כל מילה אתה צריך, וזה מי שיודע משהו בעברית. ויהודי רגיל, מה הוא יעשה? הוא יתחיל לזכר, רגע, איך אומרים ללכת לשם? צריך לזכור מה כתוב בחומש, מה כתוב בתפילה. הוא לא יודע עברית. קל וחומר, כשהיה מדובר בדברים יותר מסובכים. יש לזה דוגמה מאוד מפורסמת, שכשבאו להקים את הטכניון בחיפה, בית הספר הגבוה הראשון לטכנולוגיה בארץ ישראל בשביל היהודים שבאו, הארגון שרצה להקים את הטכניון עמד על כך שילמדו בגרמנית. למה? כי אין מילים טכנולוגיות בעברית, לא קיימות. אין. אני לא יודע אם המבוגרים פה בטח זוכרים שגם כשהיו צעירים, היו כל מיני מילים שלא השתמשו בהם בעברית, אלא השתמשו בלועזית. כל אחד יודע מה זה מנואלה, לא? מנואלה זה עברית? אני שואל את המבוגרים. הצעירים אולי אפילו לא יודעים מה זה. כן.
האמת שכמובן זה נתפס בלשונות אחרים, אבל הרבה בעברית זה באמת זה למעשה מכל מיני, אפילו בעברית.
חכה, אז מה קרה? היהודים חוזרים לארץ ישראל ובאים קודם כל גדולי ישראל. השלב הראשון הוא שגדולי ישראל בייסוד היישוב היהודי בדורות החדשים, תלמידי הגאון מווילנה, היו גדולי תורה שהקפידו לדבר דווקא בעברית. זה דבר לא כל כך ידוע, אבל הוא קיים. זה השלב הראשון הראשון. כי הם באמת, ואני לא אחזור על הדברים שדיברנו בשיעורים הראשונים של הסדרה על תלמידי הגאון מווילנה, שחידשו במובן מסוים את היישוב, היו עוד, אבל הם אלה שדחפו קדימה את כל העניין של ההתיישבות בארץ ישראל, הם גם דחפו את הדיבור בעברית. והיהודים באמת בירושלים, שפה היה היישוב הכי גדול, התרגלו לדבר אחד עם השני בעברית, כי כפי שאמרנו, מה, אלה ילמדו יידיש, אלה ילמדו לדינו, היו קצת דברים כאלה, אבל התחילו לדבר בעברית ביניהם. זה לא היה מספיק. מגיעה תקופת העלייה הראשונה, ועולה לארץ ישראל יהודי מפורסם, לא הכי צדיק, אליעזר בן יהודה. לא הכי צדיק זה לשון עדינה. היהודי הזה לא רק שהוא לא שמע תורה ומצוות במובן הרגיל, אלא הוא היה בן אדם מאוד בעייתי. למה אני אומר בעייתי? הוא היה עיתונאי. ועיתונאי בהחלט במובן שאנחנו לצערנו רגילים לראות אותו בימינו, שבן אדם שהמטרה שלו היא לכתוב דברים שליליים. העיקר זה למצוא משהו לא טוב שאפשר לעשות עליו הרבה רעש. והוא התיישב בירושלים והיו איתו בעיות מאוד מאוד גדולות, כי הוא היה כותב על מוסדות בירושלים ושולח לחוץ לארץ דיווחים עיתונאיים שהמוסד הזה מרמה, והמוסד הזה לא ישר, והמוסד הזה לא רציני. זה בעיה, כל המוסדות בירושלים היו תלויות בתרומות בחוץ לארץ, בירושלים לא היו כמעט יהודים שיכלו לתרום. אז הוא מקלקל את כל, את כל הבסיס הכלכלי. מאוד לא אהבו את אליעזר בן יהודה בירושלים. ואף על פי כן, היהודי הזה לקח על עצמו משימה אחת חיובית, לדאוג שידברו בעברית. לא רק שהוא דיבר בעצמו בעברית, אלא שלצורך זה הוא ישב והתחיל להמציא מילים. חסרות מילים, מה עושים? איך הוא המציא מילים? ב-90% מהמילים הוא פשוט הוציא אותם מהתורה, מהנביאים, מהכתובים, מדברי חז"ל. עכשיו הוא לא היה בקיא מספיק בדברי חז"ל, אז הוא פנה ושאל את הרבנים. מאז שמרן הרב קוק, זכר צדיק לברכה, עלה לארץ ישראל, אליעזר בן יהודה היה איתו בקשר קבוע לשאול אותו שאלות בעברית. עכשיו הרב מאוד, איך קוראים לזה היום, לא סימפט את בן יהודה. מה זה נקרא לא סימפט? ההתייחסות של הרב, הרב הרי אהב כל אדם מישראל. אבל אליעזר בן יהודה היה מקולקל בכל מיני כיוונים. כשהגיע בתנועה הציונית הצעת אוגנדה, שלא, אין, אי אפשר ללכת עכשיו להתיישב בארץ ישראל, צריך ללכת לאוגנדה, הרצל עשה את זה בלית ברירה, אליעזר בן יהודה דגל באוגנדה. זה סתירה, מה אתה יושב לך בירושלים, מטיף לדיבור בעברית ואתה רוצה שילכו לאוגנדה? טוב. אבל בן יהודה עשה דבר יותר גבוה מזה. בן יהודה פרסם דברים וקרא לאנשים לתמוך באוגנדה, וכתב שם, מה אתם אומרים? שאוגנדה זה לא המקור ההיסטורי שלנו? הוא אומר, שטויות. אנחנו, כך הציטוט של בן יהודה, אנחנו כולנו פנינו עורף לעבר שלנו, אנחנו לא רוצים את ההיסטוריה, וזאת תהילתנו ותפארתנו. שאנחנו פנינו עורף לעבר. אז על זה הרב היה ביפו, הרב ראה צורך להגיב בחריפות רבה, והוא כותב, פרסם קרוז גדול שנתפס בספר אגרות הראייה, חלק א', אחד המכתבים הראשונים שם, וקורא לצעירי ארץ ישראל להתנער מדבריו של בן יהודה. והוא כותב על בן יהודה דברים מאוד מאוד חריפים. כותב שם, דן אני לכף זכות גם את העבר המדולדל הזה שלנו. הוא איננו חולם כי אם מהרהורי ליבו, שמו היהודי אולי כבר נרכב אצלו. והוא יכול להיות שכבר איננו מרגיש בעצמו שום קשר על כל העבר שלנו. ויכול במנוחה לומר שפנה אליו עורף. ובאמת עלים נובלים כאלה שנושרים אינם מביאים הפסד גדול לקרן בית ישראל. חריף מאוד. מאוד יוצא מן הכלל שהרב מתבטא בכזאת חריפות. אבל הוא ראה צורך בזה. וצריך להגדיר לאנשים אחרים מה באמת בן יהודה אומר. ובן יהודה המשיך לשאול אותו שאלות בעברית. והקשר ביניהם נמשך. ובן יהודה לא היה לבד. אבל עם בן יהודה יש סיום מעניין. אנחנו נמשיך אחרי את העניין הכללי של הדיבור בעברית, וקודם כל נסיים מה קרה עם בן יהודה. הרב היה רב ביפו. אחרי מלחמת העולם הראשונה חזר ועלה לירושלים, ובן יהודה היה גר לא רחוק מהרב, אז הוא כבר היה יכול לשאול אותו שאלות אישית. כשהרב היה ביפו, הוא היה שולח לו מכתבים. בירושלים הוא היה יכול להיכנס אליו הביתה, והוא המשיך לעשות את זה. והרב כמובן המשיך להתייחס אליו מצד אחד בהסתייגות רבה, מצד שני לענות לו על השאלות. יום אחד, הרב ישב בחדר שלו, היה לו חדר מיוחד, וישב למד עם חבותה. וכל אנשי הבית ידעו שכשהרב יושב שם עם החבותה, אסור להפריע לו. אבל באותו יום לא היה אף אחד בבית. בן יהודה פותח את הדלת, נכנס, ומגיע לחדר של הרב, וטוב, הוא כבר נמצא, הרב לא יגיד לו, אל תפריע לי. שואל שאלות בעברית, זה היה יום שישי בבוקר, הרב ענה לו לשאלות בעברית, ואז הרב מסתכל על בן יהודה. אחרי שנים, היהודי הזה הרי ידוע בירושלים, כולם כועסים עליו, כולם יודעים שהוא לא שומע מצוות. מסתכל על בן יהודה ואומר, בן יהודה, אולי הגיע הזמן לשוב בתשובה? מישהו אחר היה שואל את אליעזר בן יהודה שאלה כזאת, הוא לא היה מקבל תגובה חיובית. הרב שאל את השאלה, עם כל היחס שלו, כל השנים, שבן יהודה ידע את הביקורת, וידע שהרב עונה לו ומתייחס עניינית, בן יהודה עומד רגע ושותק, חושב. ואז הוא אומר מילה אחת, אולי. מה, אולי, 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 אולי הוא מוכן לחזור בתשובה? באותו ערב בליל שבת, בן יהודה יושב ליד השולחן, כותב, באופן פתאומי נפטר. הוא מת באותו ערב. הרב לא הלך להלוויה שלו. שאלו את הרב, אתה רוצה ללכת להלוויה? מה, להלוויה של בן יהודה? אבל יש פה התחלה, משהו, מחשבות, קוראים לזה בלשון חז"ל, הרהורים של חזרה בתשובה, בזכות הרב. אני יכול להוסיף לכם שלפני זמן לא רב הגיע לבית הרב קוק במרכז העיר, שיש שם מרכז תיעודי, בחור בגיל תיכון שאמר, אני מבקש עזרה לעשות, אני עושה עבודה היסטורית בלימודים. אז שאלו אותו, מה אתה רוצה? מה הנושא? הוא אומר, אני רוצה לאליעזר בן יהודה לעשות עבודה, לקשר בין אליעזר בן יהודה לבין הרב קוק. לא, לא, למה דווקא אליעזר בן יהודה? אז הוא אומר, זה הסבא רבא שלי. הבחור הזה לומד בתיכון דתי. זה הקשר בין הרב לבין בן יהודה. אבל המפעל של בן יהודה המשיך. ובימי העלייה השנייה, אנשי העלייה השנייה הקפידו לדבר בעברית, אפילו שהיו מקרים שפיתרו אותם מעבודה בגלל זה. אנשי רחובות, עוד בעלייה הראשונה, עשו הסכם ביניהם, היו מסתובבים עם סיכה קטנה, אם החבר היה שוכח ואומר מילים לא בעברית, היו דוקרים אותו בסיכה. זה היה הסכם הדדי. אתה תדקור אותי, אני אדקור אותך. שלא נשכח ונדבר דווקא בעברית. והעברית הלכה והתפשטה. כשהארגון שהקים את הטכניון רצה שילמדו בגרמנית, הייתה התקוממות. כל המורים התפטרו, כל התלמידים עזבו. אין. אנחנו מקימים בית ספר חדש בארץ ישראל לטכנולוגיה רק בעברית. לא, לא דתיים. אין מילים, נמציא את המילים. והיו יהודים שישבו, ישבו ולימדו, וכל פעם היו צריכים להמציא את המילים החדשות שהם מלמדים. היו צריכים ללמד את התלמידים גם את המילים, גם את המושגים, הכל חדש. והעברית הולכת ומתפתחת והולכת ומשתחררת והולכת ומשתכללת, ועם ישראל מדבר בעברית. היה בזמן המנדט, היה גדוד מגיני השפה העברית. הם היו קצת חריפים מדי, היו רואים שלט על חנות לא בעברית, היו שוברים את השלט. ובזכות כל הדברים האלה, כותב רבנו, מופיעה צורת ביטויו הציבורית, כוח דיבורו העצמי של עם ישראל חוזר. אנחנו כבר מגיעים לתקופה הזאת, תקופת המנדט, עם ישראל מדבר בעברית. זה דבר עצום. חזרה לדבר. חזרנו לדבר, חזרנו לדבר בתור עצמנו, בתור יהודים, בתור עם ישראל. חזרנו לאחד הדברים היסודיים ביותר שעושה עם לעם. וזה פלא אלוקי. זה דבר מאוד לא פשוט להחזיר שפה, שפה מתה. יש דבר כזה בעולם, יש שפות שנקראות שפות מתות. כי רק אנשים מלומדים מסוימים מדברים בהם. אין דיבור חי, אין דיבור ציבורי, אין דיבור חברתי. נשיא המדינה השלישי, זלמן שזר, מספר שהוא היה פעם בביקור באמריקה, וניסה שם לגייס איזה יהודי, פוליטיקאי, לעזור לתנועה הציונית, לפני קום המדינה. והיהודי הזה אומר, שטויות, מה, היהודים טוב להם בגלות. אז הוא מתחיל לספר על כל המפעלים בארץ ישראל, אומר, הנה, חידשנו את העברית. והיהודי אומר, מה פתאום? אי אפשר לחדש את העברית. העברית היא שפה מתה. אז שזר רץ, מביא לו עיתון בעברית. היהודי קורא את העיתון, הוא תאר איך הוא מחפש מילים, אולי זה יידיש, גם יידיש כותבים באותיות עבריות. ולא מוצא. והוא קם וקופץ ואומר, מה אתם מדברים תנכית? לא יכול להיות. והופך לציוני נלהב. זה פלא, זה פלא אלוקי הדבר הזה. זה תחיית המתים. לא לחינם הקדוש ברוך הוא עושה פלא כזה. אבל הפלא הזה, שאני ממשיך, תראו מה כתוב פה, בדף שהתחלנו בלנתיבות ישראל, אנחנו 4 שורות אחרי המספר 223, לעומת הפומביות הציבורית, שבהתחדשות כוח דיבורו של ישראל וצורת ביטויו, זה דבר ציבורי, גלוי, מעשי. לעומת זאת, כן? ותדלגו עכשיו 3 שורות למספר 225, לעומת זאת שמורה וערוכה היא עבודתו היסודית וחפץ חייו, תדלגו את הסוגריים, של גאון תמימות התורה, בעל המשנה ברורה, לטהרת הקודש האישית של הדיבור הישראלי בשמירת ברית לשונו. יש מקבילה, יש הקבלה ברורה בין ההתחדשות החיצונית, שכמו שבארץ ישראל המעשה, הגוף, המציאות הגשמית הולכת ופורחת ומתפתחת, ואחר כך על גבי זה יבוא הצד הרוחני, כך גם בשפה העברית. ההתפתחות המעשית, כמה שיש לזה משמעות רוחנית מאוד מאוד חשובה, אבל ההתפתחות של השפה היא קודם כל מעשית. אחר כך מגיע חפץ חיים. מה הקשר בין החפץ חיים לבין הדיבור בעברית? חפץ חיים דיבר ביידיש. לא. תראו את הסוגריים שדילגנו. כותב החפץ חיים בהקדמה לספרו, על החומרה של לשון הרע, גודל החורבן שמחריבים בעלי הלשון, לשון הרע, את כלל ישראל. זה לא עניין פרטי, אישי, האם אני בסדר או לא בסדר מבחינה הלכתית בלבד. אלא יש כאן עניין להבין איפה עומד עם ישראל. ועל ידי שאדם פוגם לשונו בדיבורים אסורים, הוא מונע את כל דיבוריו של קודש מלעלות. אז מה? זה מזיק לעם ישראל. אנחנו הולכים לבנות את עם ישראל, אנחנו הולכים לגאול את עם ישראל. ואם הוא כן שומר, הסוגריים הבאות, הוא מתקן ומקדש על ידי זה את כלי האומנות המיוחד לאיש הישראלי שהוא הדיבור. זה ביטוי, זה יכולת להיות ישראלי. ישראלי פירוש הדבר חלק מעם ישראל, ביטוי של עם ישראל. אתה לא מדבר נכון, אתה לא מתבטא נכון, אתה לא מבטא נכון את הפנימיות שלך. בשביל זה צריך את שני הדברים. צריך גם שהביטוי יהיה מבחינה מעשית בשפה שלנו, בשפה הטבעית שלנו, והוא צריך גם שיהיה מבחינה רוחנית בכיוון הנכון, בכיוון של לא לשון הרע, בכיוון של אהבת החסד, בכיוון של הטוב, בכיוון החיובי, בכיוון שהוא בא מתוך תורה, מתוך קדושה. זאת השליחות של החפץ חיים. לתקן את הדיבור של עם ישראל. הדיבור מתחיל להתגלות, כן? מה עושים עם ילד? קודם כל נותנים לילד לדבר, אחר כך מלמדים אותו איך לדבר. כן? זה לא מקרה. לא רק שהקדוש ברוך הוא ודאי לא עושה דברים כאלה בחינם, אבל גם החפץ חיים לא מנותק מהבנת הגאולה. אשר החפץ חיים הזה, גאון תמימות התורה, זה תיאור מיוחד שמתאים מאוד, אולי נספיק, נסביר אותו בהמשך, אשר מתוך הכרת אמונתו בהתרחבות יישובה החדש הממשי של הארץ, אמר, הנה כבר מתחיל המעשה. זה דבר שרבנו שמע אותו מבנו של החפץ חיים, שהיה גאון גדול ועזר לו לכתוב את המשנה ברורה, שכשהתחילה ההתיישבות בארץ ישראל, אמר לו אבא שלו, הנה, זה מתחיל. מה זה זה? זה הגאולה. ומה זה מתחיל? בזה שבונים בתים, מקימים יישובים. ואז קם החפץ חיים, כפי שהרבנים מתארים אותו, היי גברא רבא שרוח השם תנחהו, והוא הולך וקובע ומעורר את גילוי המסכת בין ציבור תופסי התורה והוגיה, לעסוק במה? בהלכות המקדש. לעסק שקלה ותר יבואו כמי גסע ועסוק ישמת את עלי בדהלכה למעשה בענייני עבודת המקדש. דבר מיוחד. החפץ חיים היה כולו מלא בציפייה לגאולה. אחד הדברים האחרונים שהוא כתב, הוא כתב מאות חובות, אחת האחרונות הייתה ציפית לישוע, על החובה לכל רגע ורגע לצפות לישוע. מה היה מיוחד בחפץ חיים? החפץ חיים, אפשר לתאר אותו בתור יהודי שלם. רבנים האחרים באים ואומרים, אבא זה היה כל כך גדול, כל כך ענק. נכון. אז מה, חפץ חיים פחות מהם? הוא לא היה פחות מהם. אבל הוא לא היה רב. הייתה תקופה שהטילו עליו את הרבנות של העיירה שלו, תוך זמן קצר הוא התפטר. הייתה לו חנות מקולת, אשתו הייתה רוב הזמן עוזרת לו שם, הוא היה מתפנס מהחנות מקולת. הוא הקים ישיבה, גם כן בעיירה שלו, הוא נתן לאחרים להיות ראשי הישיבה. אבל הוא היה יהודי, שהיה ברמה כזאת מבחינת התורה, שכל דבר של תורה בשבילו היה שווה את כל החיים. מה זה חפץ חיים? הוא רואה שיהודים לא מדברים כמו שצריך, אז הוא אומר, צריך לתקן. איך מתקנים? קודם כל יושבים וכותבים ספר על כל ההלכות. אבל הספר הזה צריך להגיע ליהודים. מה הוא עשה? הוא היה לוקח, הוא כתב את הספר הרי בעילום שם, הוא היה לוקח הרימה של ספרים ומסתובב מעיר לעיר, מכפר לכפר, מעיירה לעיירה, מוכר את הספרים, דורש דרשות, מסביר ליהודים, מלמד אותם. צריך לעשות, אני עושה. וכך בעוד נושאים. למה הוא כתב את המשנה ברורה? הוא לא חיפש להיות רב גדול וזה, אבל יהודים לא יודעים. אז בואו נעזור להם. וככה כל דבר ודבר, והכל בענווה, בשקט, לא חיפש אף פעם את עצמו. אבל צריך לעזור לעם ישראל, מספרים שכשהוא היה זקן מאוד, בקושי היה יכול ללכת. אמרו לו, יש איזה בעיה, בעם ישראל אומר, טוב, אני קם, אני נוסע לעיר ומטפל בזה. אמרו לו, בני הבית, הרב לא מסוגל ללכת. לא, צריך לעזור לעם ישראל, אני נוסע. בקושי הצליחו לשכנע אותו לא לנסוע. אמרו, יביאו לו ויעזרו לו. הוא רצה לעלות לארץ ישראל. אז עצרו אותו. בליטה. עצרו, באו אליו כל הרבנים. במדינה, וגדולי ישראל, ואמרו לו, אנחנו מתחננים בבקשה שהרב לא יעזוב אותנו. הוא כבר קנה בית בארץ ישראל, וכבר הכין את הכל, ומכר את כל מה שהיה צריך למכור. וממש עמד לנסוע, ובאו אליו והתחננו שהוא לא ייסע. אבל הוא ראה שמגיעה הגאולה, אז הוא אמר, תגיע הגאולה, יבנה בית המקדש, אנחנו צריכים לדעת להקריב קורבנות. אז הוא הושיב תלמידי חכמים שיתחילו ללמוד. אחד מהרבנים שהוא רצה להושיב, להתחיל ללמוד את הלכות המקדש, היה מרן הרב קוק זצ"ל.
כהנים.
כהנים, גם שניהם היו כהנים. אבל אז, בפעם הבאה שהם נפגשו, הוא פנה לרב ואמר לו, אני מבקש שתעשה לי טובה. טוב, החפץ חיים היה הרבה יותר מאורגן מהרב. הוא נפטר בגיל מאוד זקן, אז הוא נפטר רק שנה לפני הרב. הרב הספיק להספיד אותו.
1964.
כן, שנה לפני הרב, אבל הוא היה הרבה יותר מאורגן מהרב. הרב היה אז צעיר. אז הוא ביקש מהרב טובה. אז הרב אמר, טוב, החפץ חיים מבקש שאני טובה, כמובן שאני אעשה. הוא לא ידע מה הטובה. אומר לו החפץ חיים, שיפנו אליך לקבל רבנות, תקבל. מרן הרב קוק גם לא רצה להיות רב. אבל החפץ חיים מבקש, אין לו ברירה. הוא אמר שהוא יעשה לו את הטובה שהוא מבקש. וזה התחיל את הרבנות של הרב קוק. זה חלק מהשליחות של החפץ חיים, היה לדאוג באמת למי שהנהיג את כל היישוב בארץ ישראל. מבחינה תורנית, ובנה את כל העולם התורני בשביל המשך הגאולה, זה גם כן קשור לשליחות של החפץ חיים. כלומר, אנחנו רואים פה את מה שאמרנו גם בשיעורים הקודמים, שהקדוש ברוך הוא שותל את הצדיקים. זה קשור לביטוי לא לחינם. כן? הקדוש ברוך הוא לא סתם מאשיר את עם ישראל ש... בסדר, יתפתחו רבנים, זה ילמד, זה ילמד, מי שילמד, ינהיג, ינהיג. לא. הקדוש ברוך הוא יודע איך לשים את הצדיקים שנצרכים במקומות שנצרכים. ראינו את זה לפני שני שיעורים במיקומו של מרן הרב זצ"ל, שבדיוק הוא מגיע למקומות הנכונים בזמן הנכון כדי למלא את התפקיד בצורה הטובה ביותר. אז זה נכון גם לגבי החפץ חיים. חפץ חיים היה באמת מנהיג גדול ועצום. אין, כל עם ישראל באותו דור, כפי שאמרתי, שבאו והתחננו שהוא לא יעלה לארץ ישראל, למה? כי הם סמכו עליו. כל התייעצות היו באים אליו או מביאים אותו כשהוא היה צעיר יותר, להתייעץ, רק לשמוע אותו ולשמוע את הגישה שלו, זה מה שהם היו צריכים כדי להבין מה צריך לעשות. אין, והוא באמת בעצמו לא אמר, אני אקבע, אני זה, רק הם ביקשו לשמוע אותו, הוא אמר את דעתו. בדרך כלל גם רבינו רב צבי יהודה היה מספר שהחפץ חיים לא היה אומר, אני אומר. הוא אומר בשקט איזה משהו, איזה הערה, זה היה מספיק. זה יהודי שחי את התורה בשלמות. יהודי שחי את התורה בשלמות, אם הוא רואה את הדברים כך, אז ככה צריך להיות. היו מקרים אבל, זה מה שרבינו היה מספר, שהיו מקרים, שהוא הרגיש שיש צורך להגיד את הדברים, לדפוק על השולחן. אז פעם אחד האנשים שישבו איתו הופתע. היה רגיל שהחפץ חיים לא אומר דברים ככה, בתקיפות וזה, תעשו ככה. אז הוא שאל את החפץ חיים, הרב, איפה זה כתוב? כן, מקורות, כן, החפץ חיים כל דבר מביא מקורות במשנה בחפץ חיים, במשנה ברורה. באותו מקרה החפץ חיים אמר לו, כאן זה כתוב. אצלי על הלב, מי שבאמת חי את התורה כולה עד הסוף, אז מה שכתוב אצלו בלב זה אמת. יש סיפור נפלא ששמעתי, לא כלי ראשון, שהיה בישיבה של החפץ חיים ברדין, היה בחור שהייתה לו בעיה. הוא רצה ללמוד תורה, הוא ישב, למד תורה ושמע מצוות, אבל הייתה לו התמכרות מאוד קשה לסיגריות. טוב, רוב היהודים הדתיים, גם שהם מעשנים סיגריות, והיום אנחנו יודעים שזה לא בריא, אז לא ידעו שזה לא בריא, אבל בסדר. מעשנים סיגריה, מגיע שבת, מפסיקים לעשן. היהודי הזה לא היה מסוגל להפסיק לעשן בשבת. בחור ישיבה הוא יודע, זה אסור, זה איסור דאורייתא. הוא היה מתגנב החוצה, יוצא רחוק מהישיבה, מתחבא, מעשן ומרגיש איום ונורא. בשלב מסוים הוא אמר, די, אני לא יכול כבר. אני מרמה את כולם, אני בחור ישיבה, אני מחלל שבת. לא יכול להיות בחור ישיבה מחלל שבת. אז הוא החליט שהוא עוזב את הישיבה. הוא הלך לחדר שלו והתחיל לארוז את החפצים. פתאום הוא רוצה להתחבא ולהתגנב החוצה, הוא מתבייש, אף אחד לא יראה אותו. דופקים בדלת, שלום, החפץ חיים מבקש לדבר איתך. איך החפץ חיים ידע וזה, אף אחד לא, כנראה מישהו סיפר, אבל... אז הבחור מאוד נבהל, אבל מה הוא יעשה? הוא לא יגיד לא לחפץ חיים. הוא הלך לחפץ חיים הביתה, ואחרי הרבה הרבה שנים הוא סיפר את הסיפור. הוא אומר, החפץ חיים פתח לו את הדלת. החזיק לו את היד. הוא נתן, כן, אתה קיבל את היד, החזיק לו את היד, ככה בידיים שלו. ולמעשה לא אמר כמעט כלום. אלא רק אמר לו, רבי יהודי, שבס, שבת, והתחיל לבכות. הוא אומר, הוא הרגיש את הדמעות של החפץ חיים נופלות לו על היד. זה היה כל כך אכפת לו, כל כך כאב לו, שחפץ חיים עמד שם עם הבחור הזה. ובכה בדמעות, והדמעות נזלו לו ונפלו לו ונפלו, הבחור הרגיש על הידי, שהידי, היד שלו נרטבת מהדמעות של החפץ חיים. והחפץ חיים לא אומר כלום, רק אומר שבת. אומר, הוא לא זוכר בדיוק איך הוא יצא משם, מה קרה, אבל הוא יצא משם, חזר לחדר, הוציא את החפצים מהמזוודה, חזר, התיישב ללמוד, בלי לעשן בשבת. זה היה מספיק. הוא לא היה צריך שום דבר אחר. זה יהודי שחי את התורה בשלמות. זה מה שקורה, רבנו, רב ציודה פה, גאון תמימות התורה. כלומר, זה גאונות לקיים את התורה בכל תמימותה, בכל שלמותה. תמימות זה לא כמו שחושבים היום, אדם תמים זה טיפש. אנחנו רואים תורת השם תמימה, תמימות זה שלמות. לחיות את התורה בכל שלמותה, בגאונות, בגדלות, בענקיות. זה החפץ חיים. והשליחות האלוקית ההיסטורית של החפץ חיים היא מתוך הגדלות הזאת לא לחשוב על עצמו מה אני עושה, מה טוב לי, אלא מה עם ישראל צריך. והשליחות הראשונה הבסיסית שממנה הוא התפרסם, שעל שמה הוא נקרא, היא תיקון כוח הדיבור של עם ישראל. אחר כך הוא הגיע גם לכל הדברים האחרים, ללימוד הלכות קורבנות, לפסיקת הלכה לכל עם ישראל במשנה ברורה, לעוד הרבה הרבה דברים שהוא כתב והשפיע ותיקן ועזר. אפשר לדבר עוד הרבה, יש מאמר, מי שרוצה לקרוא, יש מאמר שלם של הרב קוק, שמרן הראי"ה קוק זצ"ל, על החפץ חיים בספר מאמרי הראי"ה, אז קל למצוא את זה בתוכן. אפשר לראות שם, הוא ממש עובר שם על הרבה מאוד מפעלים של החפץ חיים. אבל פה אנחנו בשליחות האלוקית לגאולה. תיקון כוח הדיבור של כלל ישראל. זה נצרך, כמו שאמרנו. עם ישראל חוזה ובונה, צריך להכניס את התוכן הרוחני. עם ישראל חוזה לדבר, לדבר במובן האמיתי, הטבעי, העצמי של דיבור בעברית, שליחותו של החפץ חיים היא התוכן הרוחני, הפנימי, טהרת הדיבור. אז זה, אם תחזרו לדף הראשון, זה מה שמתכוון רבנו, כשהוא כותב לא לחינם, כן, הלא לחינם סך הכל השלישי, אחרי קיבוץ גלויות בבניין ארץ ישראל, לא לחינם הוא שולח את דברו בישראל בחפץ החיים לטהרת הדיבור. הוא מתחיל כאן מהפנים, מהתוכן הרוחני, אף על פי שמבחינה היסטורית זה מאוחר יותר, ועצב פועלו בפנים ובחוץ, כמובן גם אנשים שהם יחסית מבחוץ, לתחיית לשון קודשו, לשון הקודש העברית האמיתית, עם החזרה אל הארץ. כן? שעל זה דיברנו הפעם, על תחיית העברית בתור חלק מהגאולה, וכך רבנו מגדיר את השליחות האלוקית של החפץ חיים. אז בזה ראינו נקודה מיוחדת בגאולה, גם לכבוד יום הזיכרון של החפץ חיים. אנחנו נמשיך, מי שיש לו את רוצה לשמוע את הדף הראשון עם אישורי אלוקי, אנחנו נמשיך בעזרת השם גם בשיעור הבא, בשבוע הבא בעזרת השם בדף הזה. תודה רבה. קלטר.